בספר, בספר אורות של הרב קוק. אנחנו בימה, בפרק זירונים. בפרק זירונים יש, יש מאמר שנקרא איסורים ומרקים, ואנחנו באיסורים ומרקים בפסקה שלישית. עיקר האמונה היא בגדלות שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, וכל מה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו אמת, משהו באמת. אם אומרים על דבר הטוב, על דבר או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל משהו חיים ופאר החיים, או על דבר האמונה והאלוקות, הכל ומה שהנשמה כוספת במקריותה למעלה מן הכל. גם כל השמות והכינויים בין העברים בין הלועזיים אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת ואומרת לו אלוקים. כל ההגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון ואפילו אלוקות עצמה, תודה רבה, ושם אלוקים, הגדרה היא, ובלידי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרואה ממקורה זה, הרי היא מתדלדלת ואין לה שום ערך. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הכישורים בהרעת האמונה, שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. העניינים שמחוץ מזו של גדולת אינסוף, שהם ההסברות המגיעות לידי, על ידן למקור האמונה, הנם בגדר איברין דמלכה, ויש מהם בגדר לבושין דמלכה. ומאן דבזה לבושין דמלכה, גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. מכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין העיקר האמונה ובין הסברותיה, וגם בין ההסברות עצמם, את חילופי מדרגות שבהן. עד כאן. טוב, אנחנו דיברנו פעם שעברה, אם אתם זוכרים, שעיקר אמונת ישראל בנויה בשלושה שלבים, שלושה מדרגות, שלוש מדרגות. מדרגה אחת זה כל מה שנכנס לתוך הלב. מדרגה שנייה, מה שראוי להיות משוער. מדרגה שלישית, משהו באמת. מדרגות הללו הן מקבילות למדרגה של גדול, גיבור והנורא. גדול זה כל מה שנכנס לתוך הלב, גיבור מה שראוי להיות משוער, והנורא מעל, למעלה מן הכל. הן גם מקבילות לשלושת המילים של קדושה. קדוש, קדוש, קדוש. כן, מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים קדוש, זה מקביל למדרגת גדלות, שלמות ואין סוף. כן? גדלות, שלמות ואין סוף. אלו גדולת שלמות אין סוף. תודה רבה. ואם אתם שמתם לב, כמובן שאחרי מילה קדוש יש הפסקה, כן? קדוש. זה מה שנכנס לתוך הלב, ואחר כך זה משהו למעלה, למעלה שם. למה זה כך? בגלל שיש, בגלל שהיחס בין מדרגות, בין מדרגה הראשונה, שנייה ושלישית, הוא יחס כזה, שבין מדרגה הראשונה לשנייה, יש איזשהו יחס קטן, כמו נגיד טיפה באוקיינוס, אבל גם לטיפה באוקיינוס יש יחס. אמנם קטן, אבל יש איזשהו יחס. ואילו בין טיפה לאין סוף אין שום יחס. וזה מה שהרב הסביר את זה בשלושת המדרגות. המדרגות הללו שגדלות שלמות ואין סוף, שזה מקביל לגיבור, הכל הגדול, הגיבור והנורא, אל שלושת המילים שאנחנו אומרים אותם, הם בעצם משמעות של, של המדרגות. גדול, כמו שהגמרא במסכת ברכות מספרת על תלמיד שהתפלל בנוכחותו של רבי חנינה ואמר, הכל הגדול, הגיבור והנורא והעזיז והדיר והנחמד והאהוב ומכובד וראוי ורצוי. אז רבי חנינה אמר לו שלא נכון להגיד את זה על קדוש ברוך הוא. לא נכון להגיד כל המילים הטובות על ריבונו של עולם. למה? כי אין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע. אבל, אז למה אנחנו כן אומרים שלושת המילים הללו, כל הגדול הגיבור הנורא? זה בגלל שמשה רבינו אמר את זה בתורה, ואנשי כנסת ישראל פסקו לומר את זה להלכה. אנחנו אכן אומרים, אבל באמת, באמת, אי אפשר גם את זה לומר. ואז גמרא אומרת, שרבי חנינא מביא שם משל, אומר, המשל למה הדבר דומה, שמישהו ש... בקיצור, הסיכום זה שכל מה שאנחנו אומרים על השם, זה גנאי הוא לא, ככה מסתיים את הגמרא. הלא, גנאי הוא לא. זאת אומרת, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא גדול, גיבור והנורא, זה בעצם גנאי. אם אתה לא מבין משהו אחר, ואנחנו היום ננסה להבין מהו האחר הזה שצריכים להבין אותו. בסדר, עד כאן סיכמתי בעצם בקצרה מה שאנחנו למדנו פעם שעברה. זה מובן? עד עכשיו מה שדיברנו, זוכרים את זה פחות או יותר? טוב, יופי. עד עכשיו אנחנו הולכים הלאה. אז מההתחלה נתחיל לקרוא, ועכשיו נקרא ונסביר. עיקר האמונה היא בגדלות שלמות אין סוף. הנה שלושת המדרגות. גדלות בגדולת, כן? גדולת, גדולה, שלמות, מדרגה שנייה, אין סוף, מדרגה שלישית. עכשיו הוא יפרט את זה, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ קט בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. אז זאת אומרת, הוא בטל לגמרי, בטל, כמו שאמרנו פעם שעברה, כמו בטל ב-60, אבל הוא קיים. אין, לא שאין שם, יש, אבל בטל. אבל מה שראוי להיות משוער, אין לו שום יחס, אינו עולה לכלל, בסוג של ביטול אפילו, אין שום של ביטול. לגבי משהו באמת, וזו מדרגה שלישית. זהו, עד כאן. לא, האמת היא שכן, המשכנו גם פה, משפט הבא. אם אומרים על קדוש ברוך הוא, שהוא טוב, או על דבר חסד, או שהוא מלך המשפט, או שהוא משפט, השם גיבור, גבורה, ותפארת, או שאתה קורא להשם שהוא חיים, עצם החיים, או פאר החיים, או על דבר האמונה, זאת אומרת, אנחנו לא, אני לא יכול להגיד שום דבר, אני רק מאמין בהשם. או אני פשוט קורא לו, אלוקים. דע לך, שכל מה שאתה אומר, הטוב, והקיים, והאחד, ואלוקים, והאמונה, וכל מה שאנחנו אומרים, זה בעצם מה שאנחנו מזהים בהשם, שהנשמה שלנו כוספת במקור שלה, במקוריותה, שהיא כוספת למעלה מן הכל. אבל השם עצמו אפשר להגדיר, אפשר להסביר, אז לא. אי אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא טוב, וזהו. כי אם אתה אומר שהוא טוב, אתה מגדיר. ואם אתה מגדיר אותו כטוב, אז אתה הופך אותו לבובה. למשהו שהוא טוב. מסגרת. אתה הגדרת אותו, הגבלת אותו, צמצמת אותו. והבעיה פה בצמצום בשני דברים. אחד זה שהטוב שאתה מדבר עליו, איזה טוב זה? מהו הטוב הזה? זה הטוב הקטן שלך, המקסימלי, שאתה יכול לדמיין שזה טוב. אז אתה קורא להשם טוב. אתם מבינים? זה כאילו, מה אתה כבר יודע על טוב, על טוב האמיתי? אז אתה אומר שהשם טוב, אתה מתכוון שמה? כן, משהו כזה אנושי, כזה שהוא נותן לכולם מה שהם רוצים. זו בעיה אחת. בעיה שנייה, שגם אם אתה אומר, לא, זה לא טוב שלי, זה טוב אינסופי, זה טוב אחר, נגיד שם, אבל יש בעיה נוספת, שכשאתה אומר שהשם הוא טוב, אז אתה מגדיר אותו למשהו טוב. אז ויש בחיים רע, אז מי הוא עושה רע? מי הוא רע בעולם? אז זה לא השם, זה מישהו אחר. לכן אי אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא טוב. אז מה פסוק אומר, טוב השם לכל ורחמה על כל מעשיו, השם טוב? כוונה היא בחינה מסוימת בהופעה אלוקית, שהיא נקראת טוב. זה בחינה, כמו שאתה עכשיו רופא. זה לא אומר שזה מהות שלך רופא, אתה רופא, כעת, אתה מרפא מישהו, אז אתה רופא. אחר כך אתה תהיה נהג, כשאתה תיסע הביתה באוטו. אחר כך אתה תהיה שכן, כשאתה תיכנס לבניין. טוב, רופא, בחינה. אבל לא שאתה, מהותך, זה שאתה קליינט, לקוח. מצחיק, כן. כן, נכון. נכון, אתה צודק, נכון. אבל יש הבדל בין מהות ובין רצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. יש הבדל שאני אומר, אני מכיר אותך, או אני יודע רצונך. רצונך זה לא אתה. רצון שלך אני יכול לדעת לגמרי, לחלוטין, לדעת. אותך אני לא יכול לדעת לחלוטין.
אז אנחנו כן יכולים לדעת את רצון השם?
ודאי. הוא אמר לנו, הוא אמר, תניחו תפילין. לא, זה הרצון שלו. כן? הוא רוצה שאנחנו לא נגדיר. איך? אתה מבין, יש הבדל מהותי בין נוגע בהגדרה ומגדיר. כשאני מבין שאתה בחינה, שיש בך בחינה מסוימת, שאתה בחינה, אתה תלמיד. אתה יכול להיות באותו זמן גם אבא, יכול להיות גם בן, גם חייל, אבל זה לא משנה. אני מבין שאני עכשיו לא מגדיר אותך, אלא אני מדבר אליך בתור תלמיד בלבד. אז זה לא מהות. הגדרה זה, מה פירוש הגדרה? הגדרה ובין הבחינה? חשוב לעשות הפרדה בין הגדרה לבחינה, כי ברגע שאתה אומר משהו על מהות של הקדוש ברוך הוא, אתה הופך אותו לאידול, לאליל. זה בעצם הבעיה של עבודה זרה. זה צמצום של אלוקות. העבודה זרה, הבעיה שלהם זה לא שהם עשו בובות, או פסלים, או צלבים, או משהו כזה, או אבנים. זו לא בעיה בכלל, כי גם לנו יש בובות בבית המקדש. יש לנו פסלים, הרבה, לא אחת. וציורים והכל. לא זאת הבעיה. הבעיה זה שאתה מזהה את אין סוף עם סוף. אז אם אתה מזהה את אין סוף עם סוף, אתה לא צריך בשביל זה לעשות צלב. מספיק שאתה גם אומר, השם הוא טוב, זהו, אתה עכשיו עשית עבודה זרה, אתה עכשיו, נכון שזה לא סוג כזה של עבודה זרה, שלא הורגים אותך על זה, שלא, אבל זה מין אבק של עבודה זרה, להגיד שקדוש ברוך הוא טוב. כי אתה תלית אותו על הקיר, אתה שמת אותו במסגרת, אתה הגדרת אותו. אמרת שהוא טוב, או שהוא שכל העליון, שכל הפועל, או מה, לא משנה מה. מה שלא תגיד, זה תמיד תהיה עבודה זרה, אם אתה מתכוון למה שאתה אומר. זה עד כאן מה שדיברנו בעצם עדיין, בפעם שעברה. נכון, ודאי, אבל זאת הגדולה שוללת. אין סוף. אתה לא אומר מה כן. אתה אומר מה לא. אבל כן, בטח שזאת הגדרה. אז את זה, אז עוד פעם, בואי נקרא את המשפט האחרון. אנחנו בשורה שלישית, בפסקה שלישית. אם אומרים על דבר הטוב, או על דבר חסד, שהקדוש ברוך הוא חסד, או משפט, גבורה, תפארת, וכל משהו חיים, פער החיים, או מה, או דבר האמונה, והאלוקות. הכל הוא מצד זה שנשמה כוספת במקורותה למעלה מן הכל. גם כל השמות אלוקים וכינויים, בין עברים בין לועזים, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה. מאור הצפון. זאת אומרת, כשאתה אומר קדוש ברוך הוא, צריך לדעת שזה ניצוץ, קטן וכהה, למה שעומד מאחורי המושג הזה. גם שם י' כ' ו' כ', זה ניצוץ, קטן וכהה, לעומת מה שצפון מאחורי המילים הללו, האותיות הללו. והנשמה שלנו שוקקת ל... מקור הזה, והיא קוראת לו אלוקים. אתם יודעים? לא שיש שם איזשהו אלוהים. ואנחנו מדברים, שואלים, מתפעלים עליו. אלא נשמה כוספת למקוריותה, למעלה מן הכל, שהיא שוקקת למקורה, למהותה, והיא קוראת לזה אלוקים. ולכן, זאת אומרת שהמושג אלוקים זה הגדרה. להגיד על קדוש ברוך הוא אלוקים, או על אלוקים להגיד קדוש ברוך הוא, כל זה שמות, זה הגדרות. כמו שאתה, זה לא איציק. נכון, שקוראים לך איציק, בסדר, טוב, יופי, כן. כולם יודעים איציק בבית או בבית? כולם יודעים, כן. אבל אתה לא איציק. מי אתה? בינתיים אנחנו עוד לא יודעים. כן? אבל ברור דבר אחד בוודאות, שאתה לא איציק. ואני עכשיו לא מדבר רק על שם שלך, שאיציק, אז אתה יוסקי. לא, אלא מה שאתה קולט במילה, במושג האני, זה באמת לא אתה. זה קצת קשה להסביר, אבל אני אולי קצת נעשה יציאה הצידה. כי זו נקודה מאוד משמעותית באמונה שלנו. אז נעשה קצת אתנחתה. אני פעם הסברתי באחד השיעורים פה, לפני שנה או שנתיים, משהו כזה, דיברנו על תפיסה פרגמנטלית. תפיסה פרגמנטלית, פירושו של דבר, בעברית זה קטעית, תפיסה קטעית. מה פירוש הדבר? שאנחנו, כשקולטים הכל במציאות באופן קטעי. לא כפי שזה, אלא קטעי. אנחנו בכלל חיים במציאות שהיא לא כפי שהיא. החיים שלנו, מבט שלנו העולם הוא לא מדויק, הוא מעוות, מראש, לכתחילה, כולם, לא הייתה ואני, אלא כולם, נברנו ככה, למשל. אתה רואה במו עיניך שהשמש שוקעת. נכון? אתה רואה שמש שוקעת. אבל בשכל אתה מבין ששמש לא שוקעת. נכון? אז למה אתה רואה שמש שוקעת? זאת אומרת שזה מעוות, זה לא אמיתי. אתה מסתכל ואתה מבין שזה לא אמיתי. אתה רואה עכשיו כוכב, ובשכל שלך אתה מבין שהוא כבר יכול להיות שהוא בכלל לא קיים. אתה רואה שאנחנו פה יושבים קבוע, סטטי, שאנחנו עכשיו, יש לנו תחושה פנימית שאנחנו חיים בעולם סטטי, ובשכל אתה מבין שאנחנו ברגע הזה תשים בחלל סביב השמש, כדור הארץ זה סביב השמש, במרחק של 500,000 קילומטר לשעה. עכשיו, ברגע הזה. אנחנו לא מרגישים, לא קולטים. אנחנו, זאת אומרת, אנחנו קולטים לכתחילה, מציאות בצורה מעוותת. אנחנו עכשיו לא ניכנס לסיבות, למה זה ככה? יש לזה סיבות עמוקות, וברוך השם שככה אנחנו קולטים מציאות בצורה מעוותת. רק צריך לדעת שיש דיסוננס, יש אי התאמה, יש סתירה גלויה בין מה שאנחנו חווים, קולטים, רואים, שומעים, מרגישים במציאות, ומה ששכל שלנו מסביר לנו מה שזה באמת. נכון? יש אי התאמה, דיסוננס, בין שתי הדברים הללו. מה שאני קולט ומה שהשכל שלי אומר. בסדר?
ומה זה משנה?
לא, אני רק עכשיו בא להגיד שזאת עובדה. שקליטת המציאות שלנו מעוותת. זה אתם מסכימים עם זה? זה בינתיים נתון אחד. עכשיו נתון שני. אחד הביטויים לסוג כזה של עיוות, זה שאנחנו לא רואים תנועה מהירה מאוד. נגיד, אם עכשיו אני, עכשיו הקנקן הזה היה טס בחדר במהירות גבוהה מאוד, אני לא אומר מהירות האור, סתם, מהירות מאוד גבוהה. אנחנו פשוט לא היינו רואים אותו. היה עובר, ולא היינו רואים שהוא טס. זה מהר מאוד. מוח שלנו לא מסוגל לקלוט מהירות גבוהה. וגם להפך, מוח שלנו לא מסוגל לקלוט מהירות קטנה. זאת אומרת, אנחנו לא קולטים דברים איטיות. אם משהו זז בצורה מאוד מאוד איטית, אנחנו לא קולטים את זה. למשל, פרח. אתה עומד עכשיו מול פרח, ואתה רואה אותו, הנה, פרח. אבל מי שראה סרטי טבע בבית ספר יסודי, ודאי זוכר שהפרח כל הזמן נפתח ונסגר, נכון? פרח תמיד בתנועה, הוא דינמי, נכון? פרח זז. אבל למה אנחנו לא רואים תנועה של פרח שהוא נפתח ונסגר? כי אנחנו לא קולטים דברים איטיים. ולמרות ששכל שלנו אומר שפרח ברגע הזה זז, אבל תזוזה שלו היא כל כך קטנה, שאנחנו מקבלים תחושה שהוא עומד, שהוא פה, סטטי. אז מה אנחנו כן קולטים? אנחנו קולטים בעצם קטע של פרח, שהוא כעת לעינינו סטטי, וקליטה קטעית של פרח, הדבר הזה נקרא קליטה פרגמנטלית. כל מה שאנחנו קולטים במציאות, אנחנו קולטים בצורה פרגמנטלית. גם את עצמנו אנחנו קולטים בצורה פרגמנטלית. זאת אומרת, כשאני אומר אני כולל בתוך המושג הזה גם את עצמי בגיל 5, גם כשאני אהיה בדעת השם בגיל 85. אני, זה אני. זאת אומרת, מושג אני כולל בתוכו את כוליותי, מרגע הילדות על דרג המוות, נכון? זה כול אני. מה זה אומר? שמי שיושב כאן עכשיו, ברגע הזה מולכם, זה לא אני. אם אני הכל, הסימן שמה שאני פה, זה לא אני. זה מובן?
כשאתה
אומר אני, מה אתה מתכוון? את עצמך, אתה מתכוון, האם בתוך אני שלך כלול ילד בן חמש כשהיית בן חמש? לפעמים, עכשיו אני שואל אותך. זאת אומרת, אתה חושב, אני, אתה זוכר, זאת אומרת, זה היה מישהו אחר, כשהיית בן חמש, זה היה מישהו אחר? לא, זה היית אתה, נכון? זאת אומרת, אתה היית בן חמש, אתה בזאת השם תהיה בן 85, נכון? זאת אומרת, כשאתה אומר אני, אתה כולל בתוכו את כל טווח של אני, נכון? זאת אומרת, שכשאתה בן 25, זה לא אתה. אתה רק חלק של אני. הפרוס בזמן. אני אמיתי פרוס בזמן. רק שנייה. אתם מבינים? אני פרוס בזמן. אז מה יושב פה כעת מולי? פרגמנט של אני. קטע של הפריסה הזאת שנקראת אני. אני עכשיו פה יושב פרגמנט. לא אני. אני אמיתי, זה הרבה יותר גדול ממה שיכול להצטמק פה בתוך הגוף הזה. אני פרוס. אבל אני נפגש עם עצמי כעת, עם חלק של אני כעת נפגש, ואני משוחח. עכשיו, גם אתם, גם אתה, אתם פרגמנטים, אתם קטעים של האני שלכם. ועכשיו שני קטעים הללו, שני פרגמנטים, נפגשים ומשוחחים. אבל אדם שהוא, חכם מספיק, תגידו, איך אפשר לפתוח חלונות? כל אדם שהוא מספיק חכם, הוא מבין שבעצם משהו שהוא לא קולט את המציאות כפי שהיא. כמו שהוא מבין ששמש לא שוקעת. הוא רואה, אבל הוא מבין ששמש לא שוקעת. זאת אומרת, מין יש דואליות כזאת. יש תמיד, כאילו, אני רואה ואני מבין שזה לא נכון. אני עכשיו רואה אותך ואני מבין שזה לא נכון. למה? כי אני מבין שאני קולט חלק ממך. בסדר? זה מובן. כן? זאת אומרת, יש סתירה. אנחנו חיים כל הזמן במין דואליות. במין שמצד אחד זה ככה, אבל באמת זה לא ככה. אותו דבר גם ביחס לריבונו של עולם. אנחנו פונים עליו, אומרים עליו, אומרים אלוקים, ריבונו של עולם, קדוש ברוך הוא, אין סוף, השם יתברך. לא משנה, כל זה זה פרגמנטים. זו תפיסה פרגמנטלית של משהו שהוא אין הגדרה, אין הגבלה. וזה מה שהרב קורא לזה, שהנשמה שוקקת למעלה מן הכל. מה זה מעלה הכל? מעל הפרגמנטליות. אבל איך אני אגיד לך, איך אני אתקשר איתך, באיזה גיל? אני לא יכול לדבר איתך עם כוליותך, גם בגיל 5, גם ב-85. אין לי יכולת. אז אני מצמצם את זה וקורא לך, איציק, איציק בבית, לא בבית, כן איציק. אבל אני מבין שמאחוריך עומד אין סוף. זאת אומרת, אני כשקורא לך איציק, או בוא תעשה ככה וככה, אני ברגע הזה בעצם מבין שאני באשליה, אני בקטע, אני קולט רק קטע ממך, ופשוט אני לא יכול כל הזמן להחזיק בראש את אינסופיותך, כי אי אפשר גם להתקשר ככה, אז יותר נוח לי, אז אני קורא לך, אז אנחנו אומרים אלוקים. זאת נשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל, והיא קוראת לו אלוקים. אבל היא מבינה שהיא קוראת לפרגמנט. ומאחורי הפרגמנט יש אין סוף. רק שנייה, כן בבקשה. כן, כן, כן. בוודאי, זה כמו שאני מסתכל. הנשמה, כן, אבל זה, אבל מהו המעל הזה, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל, אבל כשאנחנו אומרים נשמה, פירוש של דבר שזה אותו, אותו, היכולת להסתכל על אין סוף, כביכול, מהצד. אז זה כוונה חלק. חלק, לא חלק כזה כמו חלק של משהו שניתן לנתק אותו, אלא חלק עצמותי, חלק מהותי. שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה במקום חלק, אם אנחנו נתרגם את זה ללשון המובנת לנו, אז נשמה היא לא חלק, אלא היא בחינה, היא מימד, אספקט. מה?
המשכה?
לא. לא, לא. זה, כן, זאת אומרת, זה היבט מסוים של אין סוף. כן, בבקשה? כן. לא אותו דבר, ברור. אני רק אומר שזה עובד באותה צורה. זאת אומרת, שיש אי התאמה בין ראייה או חוש, קליטה שלנו, ובין מה שזה באמת. בסדר? טוב, זאת אומרת, זו שאלה שקצת שייכת יותר מאוחר, אבל אני, אבל כיוון, כן, באמת אולי כדאי להגיד את זה כבר עכשיו. אני קצת אמרתי את זה, כמו שאנחנו אומרים למישהו שהוא, אנחנו אומרים זה שוטר, או רופא, או מורה, או פקיד בנק, אנחנו קוראים לזה שמות, טבח, נכון? הרי אתה מבין כשאתה אומר על מישהו טבח, אתה מבין שהוא לא טבח. נכון? הוא מת פה עם כובע כזה, קצת שמן, וקצת זה, ורוצה לך לתת לך לאכול. אתה מבין שהוא אבא של ילדים שלו, הוא בן של אמא שלו, נכון? אבל אתה לא חושב את זה באותו רגע, נכון? אתה מתכחש, זאת אומרת, טבח. נכון? זאת אומרת, אתה מה עשית? אתה הגדרת אותו. למה שאתה לא תתייחס אליו בקוליותו? כי אין לנו יכולת, הצכל, קליטה שלנו היא פרגמנטלית. אנחנו נברנו בתפיסה פרגמנטלית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לראות את צמח, את פרח, בכל תנועותיו בו בזמן. כל מה שאנחנו קולטים במציאות, אנחנו תמיד קולטים אותו רק בפרגמנט, רק בבחינה, פן מסוים. נכון, עכשיו אתה הרי לא רואה ידיד של הקנקן הזה, נכון? זאת אומרת, אתה קולט חלק מקנקן, אתה לא רואה אותו באמת. נכון? למה? כי יש לזה סיבות. אם תרצו, אני פעם אכנס לזה, אבל זה פשוט לא שייך למאמר הזה, לכן אני לא רוצה להרחיב, אבל יש סיבות לזה ככה, אבל קליטה שלך פרגמנטלית. אתה קולט את זה, אתה קולט את טבח, אתה קולט את קדוש ברוך הוא, אז אתה אומר עליו, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אתה מציין את שלושת הבחינות בהופעה אלוקית, ביודעין שזה לא באמת הוא, כמו שאמר רבי חנינה, לא יכולנו לומר על קדוש ברוך הוא כאל גדול, גיבור, נורא, אלא משה אמר בתורה. דיינו, השם הודיע לו שככה תקרא לי. ולא רק זה, זה לא היה גם מספיק, אלא גם אנשי כנסת הגדולה אמרו, פסקו, ככה להגיד זה בתורה. אז לכן אנחנו אומרים. אבל באמת, כמו שהשמש לא שוקעת, ככה גם קדוש ברוך הוא לא גדול, גיבור ונורא. הוא גם לא קדוש ברוך הוא, וגם לא הוא. אין כלום, אין שום דבר שאתה יכול להגדיר. כמו שאתה לא יכול להגדיר מי זה איציק. כל מילים הם בעלי סוף, ודאי. גם מילה אין סוף, יש לה סוף. אנחנו ממילים, כי זה יותר נוח לנו, כי אנחנו נברנו בצורה פרגמנטלית. אבל להגיד שהשם הוא באמת השם, זה צמצום בלתי רגיל. להגיד, עכשיו, הוא אלוהים. צמצמת, אם אתה לא מבין שיש משהו אחר. כמו שאתה צמצמת אם אתה חשבת שהוא טבח. זה השפלה לבן אדם להיות טבח או מלך או נהג מונית. זה שיא השפלה, כי אתה עכשיו לוקח את נשמה אינסופית והופך אותה לפונקציה, למישהו שנותן לך שירות. זה השפלה לאינסופיותך. מתי זה לא השפלה? כי אתה מבין שזה ודאי אדם אינסופי. אמנם הוא מתגלה עכשיו לפניי בתור אשתי, ואני אומר שם ברכה. אז זה לא ברכה, כאילו בוא תביא מרק. אלא אני באמת, וזאת העבודה, זאת השאיפה, שאנחנו נלמד להתייחס לאנשים באינסופיותם. זה בלתי אפשרי כמעט, כי אנחנו פרגמנטליים, אז אנחנו... אבל כל הזמן זוכרים שמה שאני אומר לו טבח זה לא טבח. ומה שאני אומר אלוקים זה לא אלוקים. ומה שאני אומר השם יתברך ויוד קי וו קי והקדוש ברוך הוא זה לא, זה. זה כמו שם הגדול, הכל הגדול, הגיבור והנורא. אבל מה שעומד מאחורי זה, אין סוף. שגם אין סוף, אין, הוא הגדרה. כן?
שני חיים, אחד שאני רואה, ושני שאני כאילו אומר לי שזה לא זה. ואני מדבר עם רב עכשיו, ואני מבין,
כמו שרב אמר, מצד שני
אני כאילו, מה זה נותן?
מה קטע?
מה, אני מבין, כאילו...
אבל תשמע, מה שאני עכשיו אמרתי לך, בוא נעזוב את השיעור הזה, בלי קשר לשיעור, בלי קשר לקדוש ברוך הוא. סתם, מה שאמרתי לך, זה נכון מבחינת החיים שלנו? שאתה לא רואה את השקיעה, ואתה לא רואה את זה פרגמנטלי? יופי. זה צריך לדעת, שתפיסה שלנו הרגילה מעוותת. למה היא מעוותת? זה לא נגיע עכשיו לעצם השיעור, ולכן אני לא רוצה להסביר את זה. לא רוצה עכשיו לפרט בזה. אבל זאת עובדה. וכשאנחנו פונים לריבונו של עולם, כשאנחנו מדברים עליו בתפילה, או בלימוד, בחיים יום, את הידיעה הזאת צריכה להיות כל הזמן בראש. ואם היא לא בראש, אז אדם מצמצם, מגדיר, מקטין את ריבונו של עולם. ואם היא כן בראש, אז זה נקרא שאצלו יש ידיעה העליונה, רמה. הוא לומד, זאת אמונה מבוררת. זה שאמונה שלו מזוכחת. כן, כשהרב אמר, תמיד צריך לזכך, כן, את המחשבה. אתם זוכרים בפסקה השנייה? תמיד צריך לזכך מחשבה, שתהיה ברורה, בלא סיגים, ודמיונות כוזבים, פחדי שעה וכו'. כן? כל זה, זיכוך, איך עושים זיכוך? זה, מה שעכשיו אנחנו למדנו. שאתה מבין שאתה לא מדבר על קדוש ברוך הוא, כדי שאתה מדבר על קדוש ברוך הוא. כמו שאתה מבין שאתה לא מדבר איתי כעת, אלא עם אחד הביטויים שלי. כן, בבקשה. נכון, לכן הרב אומר מילה, תמיד, נכון. בפסקה השנייה, תשים לב, הוא אומר שם, תמיד צריך לזכך מחשבה, תמיד, זה המלחמה, או בעצם, יותר נכון נגיד, עבודה מתמדת. ולכן אנחנו לומדים תורה, תמיד. תורה מזככת מחשבה. ולכן אנחנו גם מתפללים, תמיד. זאת אומרת, זה עבודה, נכון, בדיוק. כן, בבקשה. כן, יש. יש הבדל. הרב אומר, זה בהמשך, אומר שיש הבדלים בדרגות, בהגדרות עצמם, וצריך לבאר בפסקה הזאת שלנו. בשורה האחרונה, תשימו לב, אומר. עיקר אומר, בין ההסברות וגם בין ההסברות עצמם, לפי חילופי מדרגות שבהם. אתה רואה? פסקה 3, משפט אחרון. אתה רואה? זהו, נכון, יש מדרגות בין טוב, חסד, גבורה, ותפארת, ופאר החיים, ובין מילה אלוקים, ובין מילה את שם צבקות, ובין מילה את היוד כיווה, כן?
אבל הוא אומר מה שהאדם אומר, איך הוא אומר,
נכון, נכון. וזה מה שנקרא שיש איברים של מלכה ויש לבוש של מלכה. על זה פסקה שלישית תהיה. נכון. האם המציאות עצמה היא פרגמנטלית ותפיסה אנושית היא רק פחות פרגמנטלית? והאם תפיסת המציאות זו היא האפשרות, היא המאפשרת את מעשה התשובה? כן, נכון, זה גם מאפשר מעשה התשובה, אבל לא שהמציאות עצמה היא פרגמנטלית, לא. זו תפיסה אנושית פרגמנטלית. מציאות עצמה היא לא פרגמנטלית. טוב, זהו, ממשיכים. אז עכשיו בוא נראה את זה בעצם עכשיו, סליחה, לפני שנמשיך אני רק רוצה להגיד לכם מראש. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה הרב קורא לזה במונח ידיעה עליונה. תזכרו את זה, כן? עוד מעט אנחנו נקרא את זה, אבל תזכרו את המונח. כל מה שעכשיו הסברתי, הרב אומר ככה. שזה נקרא ידיעה עליונה, ומה זה ידיעה עליונה? שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות למשהו שלמעלה מן הכל. זאת אומרת, מה זה הזרחות ניצוציות למשהו למעלה הכל? שכל מה שאני קולט, שמות אלוקים, השם צבקות, וכל גדול, גיבור נורא, והטוב, והחסד, וכל השמות אלוקים, הם אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממשהו שהוא למעלה מן הכל. כשאתה זוכר את זה ששמות אלוקים הם אזרחות ניצוציות, אז יש לך ידיעה עליונה. בסדר? תזכרו את המונח הזה, ידיעה עליונה, שמה פירוש ידיעה עליונה? שכל מה שעכשיו הסברתי, שבעצם קליטה שלנו היא פרגמנטלית, גם כלפי ריבונו של עולם, זו תפיסה פרגמנטלית, כלפי שמות אלוקים, אנחנו קולטים פרגמנטים, ולכן זה נקרא אזרחות ניצוציות למשהו שהוא אחר. מה זה אחר? למעלה מן הכל. בסדר? עכשיו שנייה, בוא נקרא את זה בפנים. אנחנו בשורה חמישית מלמעלה. פסקה 3. גם כל השמות והכינויים בין עבריים בין הלועזים אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון. שהנשמה שוקקת לו, למי זה לא? לאור הצפון הזה, שגם מילה אור הצפון זה גם הגדרה. ואומרת לו, אלוקים. כל הגדרה באלוקות מביאה על ידי כפירה. למה כפירה? כי תפקיד הכפירה בעולם זה ללחם עם עבודה זרה. בשביל זה באה כפירה לעולם. שמה בעצם מהות הכפירה? להגיד שמה שאתה חשבת זה לא נכון. אתה חושב שאלוהים זה איזשהו שם מלך כזה גדול יושב על כיסא הכבוד בשמיים? שטויות, אין שם שום מלך כזה. מי צודק? כפירה כמובן. אתה חושב שאלוהים זה אהבה, כן? God is love, יש כזה God is love. אתה חושב שזה אהבה או שזה אפרודיטי או שזה זאוס או שזה פוסיידון או שזה ארטימידה? שטויות, אין שום כאלה אלילים. אין אלוהים כזה. מי צודק? כפירה, כמובן. זאת אומרת, כפירה, תפקיד שלה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את הכפירה לעולם, כדי לשבור פסלים. והיא שוברת. ברוך השם, בהצלחה גדולה. כמו שעשה אברהם אבינו, מה הוא עשה? כפר.
כופר מאמין.
לא, הוא שבר. הגדרה של יהודי בגמרא במסכת מגילה זה כל הכופר בעבודה זרה. זה בעצם מהות של עם ישראל. אנחנו עם של כופרים. זה מהות שלנו. כן, ככה אומרת הגמרא. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, כל דבר שאתה תעמיד לזה איזשהו בובה, פסל, ולא משנה איך תקרא לזה, אתה יכול לקרוא לזה יוד קי וו קי, לא משנה. ברגע שאתה תחשוב שזה אלוקים, לא. אז כפירה תבוא ותשבור את זה. זאת אומרת, לכפירה בזה יש תפקיד חשוב. ודאי שכפירה זה דבר רע באופן מוחלט, אבל כתפקיד יש לכפירה תפקיד חיובי. גמרא במסכת מגילה, אם אני לא טועה, דף י' ג'. זה כששואלים למה מרדכי נקרא יהודי. אז שם זה הגמרא. זאת אומרת, ככה התחיל עם ישראל. הוא התחיל מכפירה בפסלים. קודם כל, אברהם שבר. הוא עוד לא הגיע לאמונה, עוד לא שום דבר, הוא לא מאמין, שום דבר. הוא קודם כל אומר, מה שאתה אומר לי שזה אלוהים, זה שטויות. זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. אתה המצאת את המושג הזה, את המונח הזה, אלוהים. אין דבר כזה, לא קיים. בום, שבר אותו. אחר כך, הוא אומר, יש משהו אחר שהוא לגמרי שונה. ולכן הרב אומר פה, כל הגדרה באלוקות, ולא משנה עכשיו איך תקרא לזה הגדרה הזאת, מביאה לידי כפירה. למה? הרב ממשיך. הגדרה היא עצמה אליליות רוחנית. ולא משנה איך תגדיר את קדוש ברוך הוא. השכל, או הרצון הפועל, או רצון, ואפילו אלוקות עצמה. זאת אומרת, אני מדבר עכשיו לא על זה וזה, אני עכשיו מדבר על האלוקות עצמה. או שם, אלוקים. הגדרה, זאת הגדרה. ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניסיות ממה שלמעל מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. זאת אומרת, מי זה הם? מבחינת תחבירית. שמות, כן? איזה שמות? כן, נכון. מילה אלוקים וכל זה, זה עצמו היה מביא לידי כפירה. כן, בבקשה. לא. לא, 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 זה משהו אחר. אז עוד פעם, אתם זוכרות מה זה, תשימו לב פה לביטוי הזה, ידיעה עליונה, מה זה ידיעה עליונה? זאת אומרת שזה בעצם עכשיו מה שאנחנו לומדים לומר, מה שאנחנו לומדים פה במשפט הזה, זה מפתח להבנה של כמעט כל ה... אולי נגיד לא כל, אבל בהרבה עניינים של אמונת ישראל. זה אחד היסודות ממש החשובים ביותר של כל אמונה הזכה, של זיכוך האמונה, זיכוך המחשבה, של אמירה אמיתית, אמונה אמיתית. והרב מנסח את זה בביטוי הזה שעכשיו אמרתי, שזה נקרא ידיעה עליונה, ומה היא? כל האזרחות, כל האמירות הללו, אינם, כל השמות, אלוקים, כל היחס שלנו, כל הגדרות, אינם כי אם אזרחות ניצוציות למשהו שלמעלה מן הכל. זאת אומרת, אנחנו מפתחים בעצמנו, במחשבה, יכולת קליטה דואלית, כפולה. זה לא דואליזם חס וחלילה, שיש שתי אלים כאילו, אלא מין דיכוטומיה כזאת, כמו שחזל קראו לזה, עין, כן, כמו לא חזל, עין, חזל הסבירו פסוק, עין בעין נראו את שוב השם, את ציון, אז הם אומרים, מה זה עין בעין? אז חזל הסבירו, עין אחת למעלה, עין אחת למטה. זאת אומרת, אנחנו מפתחים בעצמנו מעין פיצול המחשבה, פיצול האישיות, או מין סקיצופרניה האמיתית הנכונה. שמצד אחד ככה, מצד שני ככה, זאת אנחנו לומדים להסתכל על עולם בצורה משני זוויות, בצורה תלת-ממדית, סטריאוסקופית. כמו ששני עיניים שלנו, הם רואים אותה מציאות משתי זוויות שונות. כן, תשימו לב שאנחנו, שכל עין רואה, היא נמצאת בזווית אחרת, ממקום אחר. אנחנו קולטים את המציאות לא מאותו מקום רואים שתי עיניים, נכון? אלא ממקומות שונים. ובאמצעות זה, או אודות זה, שאצלנו יש שתי עיניים שונים, זוויות שונות, אנחנו רואים את התלת-ממדיות. כי אפשר היה אצל עם עין אחת, אבל אז אנחנו לא רואים את התלת-ממדיות. וזה שאנחנו רואים משני זוויות, רק אז אפשר לראות את התמונה באמת, או יותר אמיתית ממה שהיא כעת עם עין אחת. אז כך אנחנו מנסים בעצם לפצל לנו את מוח, את היכולת, את המבט, את ההבנה, שאני אומר מצד אחד, הכל הגדול גיבור ונורא, ובו בזמן אני מבין שאני מדבר שטויות. שאני עכשיו מגדיר, שעכשיו אני אומר משהו שהוא ודאי לא השם. רק שנייה. אתם מבינים? זאת אומרת, שזה בעצם, בו בזמן, אני משתמש בשתי כוחות שלי. זאת אומרת, וזה היחס הנכון, זאת הידיעה העליונה, שמה היא? שכל אלה, מי זה אלה? השמות אלוקים, אינם כי אם הזרחות ניצוציות למשהו למעלה מן הכל, שהנשמה כוספת במקורתה ואומרת לו אלוקים, והם כולם, וגם הגדרת השכל והרצון, וכל זה, זה לא באמת, ואם אני אתייחס שזה באמת, אז זאת תהיה הגדרה, זאת תהיה עבודה זרה, וזה בעצם תבוא פה כפירה ותשבור הכל ותגיד לי אין אלוהים וזה לא נכון והיא תהיה צודקת. זה בעצם האמונה משני זוויות, שני צדדים, שני בחינות. זה מה שאנחנו אמורים לפתח כשאנחנו לומדים תורה. כמובן שבאופן אידיאלי כך היה צריך לחיות. זאת אומרת, אתה קורא לבן אדם, אתה רואה את נהג מונית, אתה זוכר אינסופיותו, אבל אנחנו לא יכולים. אנחנו פרגמנטליים. אבל באידיאל אנחנו שואפים לזה. לראות, כשאני נפגש עם בן אדם, לראות נשמתו. אז בשביל זה קשה, נכון, אבל זה נקרא בלשון תורה, ואהבת את לרעך כמוך. זאת אומרת, שאתה מבין שזה לא שם שמולי קיציק. אתה מבין את אינסוף, אבל קשה לעשות את זה. אז אני לא עושה את זה, אז בשביל זה יש לנו בן זוג, אנחנו מנסים לחיות, לאהוב את בת זוג שלנו בתור אהבה אינסופית, לגלות את אינסופיותה, להתייחס אליה כאינסוף. אז זה קשה, אז זה ככה. אז נכון, לכן אנחנו מתחתים ל-50 שנה פלוס מינוס. כי זה קשה, נכון, זה לוקח זמן. אבל זה בעצם מהות של השיהות שלנו פה בעולם הזה. חיים עם אנשים אחרים, יחס לבני אדם, וממילא מתוך כך מתייחסים גם למציאות כולה בצורה כזאת שכל מה שאני קולט זה רק פרגמנט של משהו, זה בחינה של אינסוף, וככה גם אני מדבר על ריבונו של עולם, אני מבין שזה רק בחינה, פן, חלק של משהו שפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, ורק נשמה שלי קוראת לזה אלוקים. אבל הוא למעלה מכל הגדרה, מכל הכל. לפני השאלות אני רוצה שתקראו, בואו נקרא את זה עוד פעם. זה אותיות מחכימות. כל הגדרה, אנחנו בשורה שישית בערך מלמעלה. כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. ואפילו הגדרת השכל ורצון, ואפילו האלוקות עצמה, והשם, אלוקים. הגדרה היא. ומבלידי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות נציאות ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם, דהיינו, שמות אלוקיים, מביאים לידי כפירה, ובאנשים שנעתקו לגמרי מהידיעה המקורית הזאת, כן, פה הוא אומר, דיעה עליונה, ידיעה מקורית, שנעתקו לגמרי מהידיעה המקורית, מביאים לידי באמת לידי כפירה גסה. זאת אומרת, מה זה הבדל בין כפירה? כפירה, ויש כפירה גסה. זאת אומרת, הוא אומר, אין כלום. שם הם אומרים, זה לא זה. כמו שאברהם אבינו, כפר בעבודה זרה. הוא אומר, זה לא זה. אבל אתה מבין שיש משהו אחר. כפירה גסה אומרת, אין כלום. זה גם, זה אמירה מצחיקה, שטותית. אין כלום. אבל לא בזה עכשיו נעסוק. אצל רב יש אחר כך התייחסות לכפירה, אנחנו בלי נדר נלמד שם ביתר, במאמר הזה, בהמשך, אז נלמד זה שם יותר על המהות הכפירה והבדל בין כפירה לכפירה גסה, אבל עכשיו אני רוצה שנבין את העיקרון בכללותו. אם הכרת הלב קרועה ממקורה הזה, הרי היא מתדלדלת ואין לה שום ערך, ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי כישורה בהערת האמונה, שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. טוב, זה כבר משפט חדש, אבל אני מבין שיש שאלות. כן, מי שרוצה לשאול שאלות? כן, בבקשה. שהוא רחמן. כי ברגע שאתה חושב שקדוש ברוך הוא רחום או רחמן, אז אם הוא רחמן, אז אנחנו יודעים שיש בעולם דברים שהם קשים, אכזריים, נכון? מי עושה אותם? אז אני הסברתי, קודם יש שני דברים. אתה אומר, הוא רחמן, נכון? כל הדבר שעולה בדעתך במושג רחמן, זה משהו הרי קטן, זה סך הכל מה שאתה חושב, לא יותר מזה. מה? כן, רק ניצוץ. אז זה בסדר, אז כשאומרים רחמן, אתה מבין שבאמת לא, שיש עוד יותר ויותר, ומה שאני קולט בתור רחמים, רחמים, נכון? אז אתה יצרת פסל קטנצ'יק שנקרא רחמן. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שאתה אומר, יש גם דבר אחר, אז, אבל פה אתה אומר, הוא רק רחמן. ומי עשה את דבר האכזרי הזה, שם יודע שמישהו שאוטו דרס את חתולה, וחתולה, יאו, שם צורחת. מי עשה את זה? זה אותו רחמן עשה את זה לחתולה? לא, נכון? אז אתה הגדרת אותו. אז עשית פסל. טוב, שאלה אחרונה, ואנחנו צריכים לסיים. אז השאלות שם בחוץ, אנחנו נמשיך עם השאלות, בלי נדר. אז כן, רגע, סליחה, השאלה האחרונה, כן? לא, לחשוב שכל מה שאני חושב זה רק פן, זה בחינה. כי גם כשאתה אומר מילה הכל, זה סך הכל כזית מוח שלנו. הכל, כשאתה אומר מילה הכל, מה כולל בתוך הכל? מיליארדי שנות אור! זה הכל. אני רואה שאתה מתעקש להגדיר. נכון? זה נכון. אתה זוכר את הסיפור שסיפרתי על ילד שהוא חושב על אלוקים? אז זה, אל תחשוב. ברגע שאתה חושב עליו, אתה מקטין. ודאי שלא, אלא לדעת שאנחנו לא חושבים על קדוש ברוך הוא. ודאי שלא, אי אפשר, זה טכנית בלתי ניתן. כמו שטכנית, אתה לא יכול להסתכל על עצמך אף פעם בחייך. דע לך, מעכשיו והלאה, אתה בחיים לא תראה את עצמך, אף פעם. אתה יכול לראות מקסימום בועה שלך, השתקפות שלך בראי. אבל אתה לא תראה את עצמך בחיים. אני אראה אותך, אבל אתה לא. נעצור כאן.